שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של כל מרן שעל ידי להבין ולהשכיל. כאן עמכם ראובן זכאים, אנחנו בתוכנית הספקלריה המיוחדת לשבוע פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. נפתח בדבר תורה, שמעתי אותו לפני שנים רבות ממרן זצ"ל. כתוב שם לפי שהוא בראשי, שם חז"ל, לפי שאומות העולם מונים את ישראל, מה המצווה הזו ומה הטעם יש בה? ושמעתי ממרן שהסביר בהקדם מה שבערו על התפילה שלנו מדי ערב, והסר השטן מלפנינו מאחרינו. הוא אומר, היצר הבא לאדם לפני המצווה, ואומר לו, מה המצווה הזו? שמה אתה צריך להתאמץ? מה אתה צריך להשקיע? מה כבר יש במצווה הזו? נו, אז עוד מצווה עשית, נו, מה? זה השטן שמלפנינו. אבל יש גם שטן שמאחרינו, שאחרי שאתה מקיים את המצווה, מחליף לבו גאווה, ולא רק גאווה, גם סיפוק כזה גדול, שזה בהחלט מוצדק ולגיטימי, אבל סיפוק שעוצר אותו מלהתקדם. די, עשית מספיק, למדת מספיק, עשית חסדים מספיק, די, די לך, תנוח. אז גם אחרי זה הוא רואה גאווה, וגם משפיט אותו למעשה מעבודתו. אז מרן זצ"ל רמז את זה בדיוק בדברי ההונאה, לפי שאומות העולם מונים את ישראל, בלשון הונאה של אומות העולם. אמרנו, והשטן השטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו זה השטן שלפני המצווה. זה השטן שבא ואומר לאדם, משמע לך, מדוע, מה כבר תרוויח מזה, מצווה קטנה, פעותה. אחר כך אותו שטן בא מאחרינו, אוי, זה מצווה עשית, וואו, וואו, וואו. אין כמוך בכל הארץ. ורמז את הדברים מרן בדברי אומות העולם. מה המצווה הזו? זה לפני המצווה. שמדלזל בה השטן. ומה הטעם יש בה? פתאום אחרי שאתה מצוות המצווה, הוא מרומם אותה, הוא מנסה אותה, לכל לראש, מריס את אדם לגאווה וגם לסיפוק. מעבר לסיפוק שנצרח וחייבים, כדי שקיבל חשק לעשות עוד, יש סיפוק מרדים, כפי שאמרנו, שמרדים את האדם ואומר לו, אל תתקדם יותר ואין צורך. נמצא שהמלחמה היא כדברי תפילת ישרים פנים באחור. אתה דבר גם בעבירות, השם ישמור ויציב. בהתחלה הוא מקטין מעיניו את העבירות. זה בדיוק הפוך מהמצוות. פה השיטה, הטקטיקה שלו היא אחרת. אומר, לא נורא, שטויות, מראה לו כמה היתרים, מתאר לו את השרץ לכפנון טעמים, זה לפני העבירה. אחר כך, אותו יצר הרע, הוא השטן ומלאך המוות. מכניס בליבו הרהורים של אוי ואבוי לך, מה עשית? השחטת, התאהבת, אין לך תקנה, אין לך תשובה, אתה אבוד, אתה גמור, גיהינום קלה ואתה לא קלה, השם ישמור איזה מחשבות הוא מכניס גם בלבבות של בני התורה היקרים שלנו, הנפלאים. קורה שהוא התבטל בסדר, אבל הנה אתה רואה, יחלל את עמי, ומה יהיה איתך? לפני שהוא מדבר, מה בכך? דבר קצת. דיבר, תחילה. טוב, אז אם ככה, אם כבר יחלל את עמי, אז יאללה, נמשיך. כאשר עבדתי, עבדתי. וזה אדם צריך להיות מאוד מאוד ערני, זהיר, שקול, לדעת להבחין. לדעת לקבל הבחנה נכונה דקה מן הדקה, מה התת היצר ומה האמת. וזה כל אדם יודע, כל אדם קיבל את הכישרון הזה, אלוקים עשה את האדם ישר. העיקר אבל הגדול הוא, שלא ירמה את עצמו, זה הכי חשוב. שלא ירמה את עצמו, שיהיה באמת באמת נאמן למקור, וצאי לך בעקבי הצון. וזה מזכיר לי מאוד 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 את האישה המיוחדת של מרן זצ"ל, שידע תמיד באופן שקול ומאוזן, מצד אחד היה כחומה בצורה, מוכיח, ועומד בשער, גודר גדר, ועומד בפרץ, מצד שני כמה היה מלטף, הוא מחזק, הוא מקרב, ולא שובר, ולא שמעת מפיו נבואות זעם, ולא שמעת מפיו דברים איומים, מחרידים ונוראים, שמרחיקים את האדם מעבודת השם בסופו של דבר. אלא הכל בנעימות, הכל ברוך, לבחינת דרכי הדרכי נועם, נכון נתיבותי השלום. אבל יחד עם זאת, על מרן היה אפשר להליץ את הפסוק שנאמר בדוד המלך, עדינו העצמי, שהיה מצד אחד עדין כתולעת, כמו שאומר באנוכי, תולעת ולא איש, אבל היה מקשה עצמו כעץ מצד שני, מול אויבי השם, מול אויבי ישראל. אז גם הרן זצל שהיה איזה לטה, איזה חשש קל שבקלים של פגיעה בקרם השם צבקות, ראית כמה נלחם כחומה פצורה, זה לא פלא שהרפורמים הרשעים, והקונסרבטיבים הרשעים. ולצערנו חלק שקוראים לעצמם אורתודוקסים, כל מיני ארגונים למיניהם, ארגוני רבנים למיניהם. לא פלא שהאנשים הללו, שנושאים פנים לרפורמים וכו' וכו', מרימים את הראש שלהם ביתר סרט. למה? כי לצערנו איבדנו את המנהיג, איבדנו את מי שגדר גדר, שעמד בפרץ. ברוך השם, שלא ישבית לנו השם גואל. ואין ספק, שיר לנו לפלטה את גדולי התורה שחיים איתנו עד 120. אבל אין ספק שההליכה של מרן, גם לדעתם, גם לשיטתם, אז על גברא דמסתפינא מיניה. ולכן אנחנו רואים חדשים לבקרים גזרות, ועוד גזרות, ואנחנו, ברוך השם, מתעסקים הרבה בתחום הזה של רבנות והוראה, ומתעסקים עם העם שבשדות, ורואים את הניסיונות הקשים שמוטלים לפתחם, עם מי הם צריכים להתמודד, כל מיני רבנים מקלים, או מקלו יגיד לו, לא מקלים בדרכה של תורה, בכוח הדהתרה, אלא מעגלים פינות, והם נחמדים כביכול, מה, את רוצה לברך ברכה בשבחות, תברכי, מה הבעיה, הגירות משם, מחוץ לארץ, לא ככה, לא גירות הכי חזקה, בסדר, עושים גירות ככה, ככה, ויהודים, היהודים שלנו, אנחנו ברוך השם שומרי תורה ומצוות, לא נתקלים בזה, זה לא אמור להפריע לנו, אבל מי יודע, עוד דור אחד, שניים, אם חלילה המצב הזה נמשך, מגיעים לך קטינים למשל, כן? וכבר מרן הראשון לציון שליטה, דיבר מפיו לפידיום יהלוכו על הגיורים של רבני צוהר. הם חוזרים מתשובה ביום מן הימים, הם מתקרבים, אי אפשר לדעת, הם נטמעים ומתערבים בנותינו, ואין אין ברירה, כמעט אין ברירה אלא לפתוח ספרי יוחסים. זה לא פשוט. אז ברוך השם, זה לא מה זה עשה אלוקים. נוצר צורך אמיתי כדי לפשט תהליכים, וכדי שבאמת תהיה רבנות מסבירת פנים. לצערנו, בתוך הרבנות עצמה יש הרבה סיאוב, נקרא לזה ככה, הרבה התיישנות, הרבה גישה, לצערנו, שלא תמיד עולה בקנה אחד עם דרך היהדות. כתוצאה, וזה לא באשמת אף אחד, יש שם פקידים אפורים, שגרתיים, והעבודה שלהם מאוד משעממת, והמתי שבאים אליהם חילוניים. רואים בהם רבנים, זה דבר ראשון. הוא חבר מועצה דתית, או רשם נישואים. לא תמיד, לא תמיד מדובר בתלמידי חכמים אמיתיים, לא תמיד מדובר באנשים שגם יש להם גישה נכונה, וזה מרחיק מאוד את הציבור. ולצערנו, אנחנו כבר שומעים על יותר ויותר שניגשים לצערנו, לבורות נשברים שלא יכילו המים, או שאפילו לא מתחתנים בכלל כדת משה וישראל. ולמה זה מעניין אותנו? הרי אנחנו ברוך השם נמצאים בתוך ארבע עמות של הלכה, אתם שואלים, צפונים בועלה של תורה, אבל אנחנו צריכים אחריות לעם ישראל. צריכים להבין איזו משימה מוטלת על כתפיו של מרן הראשון לציון, ולחזק אותו בזה, לעמוד בפרץ. אז גם ארגון חשוב מאוד, נקרא ארגון בנועם, בראשותו של הרב הגאון, רבי זמיר כהן, שאני זוכה להסתופף במחיצתו במסגרת ארגון הידברות הנפלא. ופיו יקבנו בנועם. וזה מעניין מאוד ששמענו בכמה כנסים שהיינו, שכולם העלו על נס את מרן כמודל. מה זה יהדות בנועם? מצד אחד עמידה ללא פשרות, על קבוצה של יוד, על ממש שלא לזלזל בשום הנחה, לעמוד בפרץ ממש, לא לתת דריסת רגל לשום גורמים זרים. מצד שני איזו נעימות, איזה רוח, עדינו אצלי. זה ארגון בנועם שאני זוכה להיות בין שורותיו, וראיתי לידע את הציבור על הפעילות הנפלאה שלהם בשבועיים וחצי שאני נמצא, שהתכבדתי והוזמנתי להימנות על הרבנים שם. אי אפשר לתאר את המהפכה הגדולה שמביאה את היהדות בנועם ובגובה העיניים, ובלי פשרות, שוב אני חוזר, לעמוד על שלנו, לעמוד על ההלכה, לדעת איך להעביר את זה לציבור, לדעת איך להמתיק את זה לציבור, לדעת איך להעיף שם שמיים על הבריאות. באמת שהתפילה שלנו, והינו המשל נוקנו עלינו, עשינו קולנה עלינו, עשינו קולנאו, פעלו עלינו שני שליחים טובים באמת, לזכות את הרבים, גם במסגרת הנפלאה הזו של בנועם. אז הנה ככן, כמה אלטרנטיבה לכל הארגונים הללו שנוסעים לקעקע ולהרוס את הרבנות. גם בנושא הקשרות, נכון שכולנו משתדלים ומאדרים לכל אך ורק בקשרויות המהודרות, הבדצים, וכמובן בעיקר הבדצים הספרדים, נכון מאוד לחזק אותה. זה בושה וחרפה שכשעושים סקרים, אז יש בדצים אשכנזים שמקבלים את המקומות הראשונים. וזה גם מובן לי למה. ולא צריכים סתם בדעתים. אנחנו צריכים לזכור, יש לנו את הגאווה שלנו, יש לנו את הפסקי ההלכות שלנו, ואני לא חושב שצריך לסמוך על מישהו אחר, בדברים שאצלנו זה ציפור הנפש, שעה שאתה יודע שאצלם לדידם, בענייני מאכלות בעיקר, זה מאוד מעניין שדעת מראה לשכן ארוך הרבה יותר לחורה. כמו בעניין בשולי גויים, כמו בעניין העין של קידוש, כמו בעניין הבשר, וכהנה וכהנה רבות. למה אין לנו את הגאווה הספרדית הזו? אתה נכנס לחנות של צ'ונט, לא משנה. מה זה הבשר? עדה חרדית? אנחנו לא מוצאים לאז, חסון, לא אמרתי את זה. אבל שיהיה לנו את אותו אומץ ואת אותה שליטה שיש לאשכנזים, שיש מהם לצערנו, שומעים בדת ספרדי, לא, לא. מה, בדקת פעם? אתה יודע מה יש? אתה יודע מה הולך שם? אני לא מדבר על הלז, האיש צר ואויב, שהתגלה קלונו והתגלתה חרפתו, אותו רשע שבעבר היה משתלה עד כוויני רבנים, וכביכול כבודו של מרן היקר בעיניו, עכשיו כבר העלה צחנתו והטעל, וטעל צחנתו עד לב השמיים, כשמתבטא ממש נגד מרן, מוציא סרטונים נגד מרן, מבזה אותו, אוי לו ואוי לנפשו. אני מדבר עם אנשים משלנו, שגם שכוויני לשון הרע ודיבת רבים, על הבדצים הספרדים הנפלאים שיש לנו. בראשם, כמובן, אני חייב להזכיר, בדץ שאני מכיר מקרוב, שזה בדץ בית יוסף. אין לי שם מניות ולא שום דבר, אבל לדידי, לא מעניין אותי מי בעלים, מי החיים, מה זה, לא מעניין אותי. אם לרב רובין מותר להרוויח, אז בוודאי שלרב משה יוסף מותר להרוויח. כן? וזה הבדץ שאתה רואה בחוש, שהמחירים שלו עדיין הכי סבירים והכי הגיוני. אבל זה לא הנקודה המחיר, אלא הנקודה היא שאתה צריך ללמוד כבר לסמוך על עצמך. לא יעלה על הדעת שאם אתה רואה משגיח חסיד שסקנו עד טבורו, או הוא משגיח טוב. ומשגיח ספרדי אתה מתחיל לפקפק. כל דבר לפי עניינו. יש ברור השם בחסידים ובליטאים ירא שמיים ומדקדקים קלה כבחמורה, וגם אצלנו ברור השם יש כאלה. יש שם כאלה עם זקן ועם פאות שצערנו, אתה רואה שההשגחה שלהם אחד למעלה שבע למטה. ויש אצלנו כמה, אולי אתה רואה זקן מסודר, קצות, של שסניק, אבל אתה רואה אכפתיות, אתה רואה שהוא תלמיד חכם. אני מכיר כמה במערכת של ועדת בית יוסף, שהם ממש תלמידי חכמים שנבחנו, יש להם כושר לרבני עיר, והם בקיאים בהלכה היטב היטב, והם מפקחים, מפקחים. אז הגה עצמך מידי השוחטים, כמה מירי שמיים כבר אין שם כמה פעמים. אני טוען שמי שכבודו שמרן יקר בעיניו, זו דעתי, לא נכנס עכשיו לחשבונות וככה וככה, מי שגודש מה אני אקב, צריך להיקר ולהעריך ולכבד ולרומם את הבדת של מרן. זו דעתי. יש כל מיני עיכול ופשורי, עניינים שלא קשורים בכלל לתי ולרמת הקשרות. יש טענות לאנשים מסוימים, על אנשים מסוימים, אותי זה לא מעניין. אני יודע כמה למרן היה נחת רוח, כאשר הבדת שלו עלה על דרך המלך, עלה מעלה מעלה, זה היה משמח אותו. כל קופסת שימורים שמתנוסס עליה בדת בית יוסף, זה תעודת כבוד בשבילנו. אנחנו לא צריכים להסס, לא צריכים להנדס, יש לך ספקות, יש לך תלונות לפני. כמה פעמים פנו אלי אנשים תלונות, פנינו לרב משה יוסף, פנינו לרבני הבדץ, ראית טיפול מהיר, מסיבי, אין בדץ שחף מבעיות שתהיו בטוחים בזה במיליון אחוז. יותר מזה, אין הסעדה, אין, זאת אומרת, מסעדות למיניהם, ואולמות שלא יכולות להיות שם תקלות, אין דבר כזה. כמה אתה עירני וכמה אתה הוגן לירי שמיים ולכת ולהעיר. לא יעלה על הדעת שאנשים שהיו במערכת ועזבו אותה בדחיקת דלת בגלל בעיות כאלה או אחרות. כן? או אנשים שרואים דברים, ספרים לך, כן ראיתי ככה וככה. ואני שואל אותו, תגיד, אז למה לא התלוננת? אתה פושע, ראית משהו. לפעמים בנאדם הוא המארץ, כל מיני אנשים בקיאים בהלכה. כמו שבאחד האתרים החרדים המטופשים האלה, מפרסמים שבניגוד לדעת גדולי ישראל, בית הדין של הרבנות התיר לכל להינשא עם גרושה. טיפשים מטופשים, לא בקיאים בהלכה, לא יודעים בכלל, אין להם יד ורגל בהלכה, לא יודעים מה ההלכה של גיורת לכהן, כן? לא יודעים מה הגדרים בזה היום, מה הגדר של כהן היום, לא יודעים מה זה, כל מיני דברים שכתבו פוסקי זמננו וכל מיני מצבים כאלה, והאם בודקים את העדים הקודמים וכו', לא משנה, אני לא נבעלתי מזה, אבל הכותרת באותו אתר צעקה, מישהו הראה לי, איזה צעקה גדולה, נגד גדולי ישראל. סליחה, ועוד לא מתביישים בתור הכתבה לכתוב שמרן הרב עובדיה בזמנו דן את העניין הזה והורה לכולה. שוב, אני מדבר על מקרה ספציפי, לא סתם גיורת לכהן, כן? אז להתיז, אני כבר שמעתי גיורת, לא גרושה, כן? יש מצבים מסוימים, לא ניכנס לכל מיני שיקולים. אז לקחת ממש פסקי בעלי בתים, להפוך פסקי הלכה לאייטם. וואי, הרב פסק, כמו שהוא מצטטים ברשעות את מעל הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ממש מבחינת זה רשעות. הם מנסים להתחנף מאיתנו כביכול, אבל למה אתה מצטט דברים כאלה? למה? בשביל מה? איזה תועלת זה נותן? דברים שנאמרים בתוך השיעור. בסדר, מרן אמר אותם ללא חת, אין ספק, אבל תסתכלו על הצבע, תסתכלו על הכותרות. הרב עקץ את הרמטכ"ל, הרב עקץ את פוטין. נו באמת, נו באמת. אז זה לצערנו העבדים אשלו בנו פרויקין מידם. אז הרב אומר גם בנושא הזה של כשרויות, בואו נשים בצד כל מיני חשבונות ואת הגרנויות. בפועל תכלס, אנחנו צריכים לכבד את הבדצים שלנו הספרדים. אמרתי, על כולנו בדץ בית יוסף של מרן, זה הצל, שמו עליו, לא משנה, אין שינוי, זה לא השתנה ולא ישתנה. וזה התפקיד שלנו כספרדים, לרומם ולחזק. ואם ספרדים נהנים ומרווחים, אז מה בכך? למה אין לנו צרה בזה? למה יש כאלה שאכפת להם? אני רוצה להסביר לכם על רעה חולה, שדומה לי שמרן כבר כתב עליה כמה פעמים. אצלנו אנחנו באו השם בן פרעת יוסף, אתם יודעים כמה אנחנו מלאים אהבת תורה, מלאים יראת שמיים. אצל הספרדים זה משהו נפלא, אבל יש בעיה אחת שצריך לדבר עליה, לשים אותה על השולחן. חוסר פרגון. אני חוזר, חוסר פרגון. לא יכולים לראות בן אדם מצליח. ועכשיו, איפה זה מתבטא בעיקר? כמה שאתה קרוב לאותו בן אדם יותר, כמה שאתה מכיר אותו יותר, ככה זה יותר בולט. לא יכולים לסבול. פלוני, מה קרה שהצליח? מה קרה שנבחר למשהו? מה קרה שהתמנה למשהו? מה קרה שהוא ככה? מה קרה שהוא מתפרסם? מה קרה שמפרסמים אותו? תמיד יהיה אלה שיעשו תנועת ביטול. למה? למה יש אצלנו? אני שוב אומר, חסם, זה לא כולנו, אבל חסר אצלנו הפרגון. הפרגון. גם מדעות אחרות יש צרי עין בוודאי. אבל בפומבי אתה תמיד תראה פרגון והערכה, והם יודעים לעשות את זה כל כך במקצועיות, חבל על הזמן. הוא מפרגן לך, הוא מפרגן לעצמו בעצם. לא יהיה שיפרגן גם לעצמו, אבל יש להם את זה. פרקן, להרים את הבן אדם. ככה זה בישיבות, ככה זה בין חברים. כמה פעמים דיברנו על זה? להרים, לחזק ברכי דרבנן דשלף. לא כל ספרדי שעושה משהו מוצלח, ישר הצרות העין, ישר הקנאה, ישר הביקורת. למה אנחנו הורגים אנשים עם הביקורת שלנו? למה? אני אומר לכם, מרן, כמה סבל, כמה סבל, לא רק מבחוץ, גם מבית, אנשים לא יכלו לסבול שיהיה ספרדי מוצלח. שיהיה ספרדי גאון. אנחנו, אני שוב חסון, לא מכליל ולא מאשים את המאזינים הנפלאים שלנו בזה, אבל כל אחד שיבדוק את עצמו, כמה אתה שמח בשמחת הזולת. מאוד קל להצטער בצער הזולת, מאוד קל להשתתף בצערו כשהוא נכשל ונופל. כמה אנחנו מפרגנים, באים, ניגשים, כל הכבוד, שמע, שמעתי עליך, דיברת פה, דרשת שם, כן, נעשו אותך רם בישיבה, נבחרת, אתה מוצא, אתה נתחכם, אתה פה, אתה שם, קראתי דברים שכתבת, תפרגן, טוב, היינו יבורך, תפרגנו, תפרגנו רבותיי, תאמינו לי מעולם, לא תפסידו מזה, מעולם. אדם בא, משקיע, כותב איזה מאמר תורני בקובץ בית יוסף היקר שלנו למשל, כן? תיגשו אליו, תקראו באמת, לא תשקרו. קראנו מה שכתבת, בן פורת יוסף, לפרגן אחד לשני, לא לחפש גם איפה הוא נופל, איפה הוא טועה, לחלוק, לשם לחלוק. ללמוד תורה לשם קינטור, לצערנו, יש דברים כאלה, שאתה לא מבין למה זה כך, למה לקנטר, כבר השביט צעק, אפילו אותם נשים, השם ירחם, ירודות מאוד, מפרקסות אלו את אלו, ואנחנו, אתם יודעים, לא כל שכן, לפרגן אחד לשני, טוב, היינו יבורך, וכך, בעזרת השם, נזכה לגדל, פשוט לגדל, להיות מבחן מזכי הרבים, כמה בחורים, כמה אברכים סוכים לפרגון הזה, אתה נהיה כבר, אתה בחור לא משנה, ראיתי את כבודו, איזה שתי, איזה לימוד. לא עשה את זה בצורה נלגת כמובן. איזה לימוד, איפה כבודו לומד, שמן פרעות יוסף, זה כולל שחשובים. לפעמים פשוט להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. דיבר את זה אברך בליל שבת, בנך להרבית, לך תחזק אותו, בעיקר בין הבעלי בתים. חזקו אותו, תקשיבו לו. לא כשאברך דורש, לוקחים פותחים חומה, שתומד שתיים כאלה תרגום. נהיה לי ירא שמיים עכשיו. נזכר עכשיו ללמוד שתיים כאלה תרגום. אדרבה, תן כבוד לתורה. לפעמים אתה מגיע למקום, אברך מוסר שיעור תורה, אתה יושב, תצטרף, איי, לא נעים לי, זה בעלי בת, תגיד לי, אתה יודע כמה יקר וגדולה וכבוד אתה נותן לאברך הזה שנותן את השיעור שאתה יושב ומקשיב? לא טוב לך, אל תשב שם. ת, כמה זה לא טוב, כמה זה לא נעים לבעל לבתים. מה זה הולך, מתנסה לומר, אני אמלוך, יושב לו בפינה שלו. אני לא אומר עכשיו הוראה למה יקשה, אבל תחשבו לו איזה מצטייר. מה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש לבית שלו במושב, יש שם דרשה, כתובה שעצרו אפילו לקבוע סעודה בזמן הדרשה. תחמרן מביא. וגם לא רק זה, כפי שאמרנו, זה כאילו נראה שהוא לא מתשתף עם הציבור. וכמה נחתו שאתה בוריד בה שיש דרשה. אז אתה כבר בא לבית הכנסת לדרשה, אתה פותח ספר אחר, אתה קורא עלונים, תחשבו על זה. בעיקר גם בין חברים לפעמים, יש בתי כנסת מסוימים, שיש איזו תורנות, יש סבב מסוים. או חבר מדבר בחדר, אוכל בשבת, תפרגן לו, לך אליו, כל הכבוד. מתי זה הכי קשה? דווקא כשזה היה מוצלחה. יותר קל לפרגן למי שמדבר פחות טוב מאיתנו. אבל תפרגן. טוב, היינו יבורך. כמה ניסיונות יש היום בדור שלנו, כמה אין לכם מושג כמה. כמה קשיים יש לכל אחד, אף אחד לא מראה את זה. אף אחד לא יכול לדעת באמת כמה קשיים יש. לפעמים המילה הטובה, אפשר לחמם את הלב של מישהו, לעודד אותו, וכל הזכויות שמורות לך, אתה, בזכות החיוך שלך, הטובת עין שלך, ואין יש לקדוש ברוך הוא מספיק, רבותיי, אחי היקרים, חן וכבוד ייתן השם, מה אתה מפחד? אם תכבד את הזולת ירד מכבודך, הבל, 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 אדרבה ואדרבה, אם תהיה במחינת כל הבורח מן הכבוד, הכבוד ירוץ אחריו. ראיתי דבר יפה בשם החפץ חיים, מה, מהי עצה ליתויה קול? אומר החפץ חיים, קול! זה אפילו מי שלא ראוי לכבוד. אז תכבד, תפרגן, תעודד. אתה רואה, ספרדים מצליח, בעיקר ספרדים שצריך, שמעתי, אנחנו צריכים חיזוק בעניין הזה. תעודד אותו, תפרגן לו, פתח איזה ארגון, פתח משהו. תעודד, תעודד, תחזק אותו. כל שכן אם פתח משהו תורני, ישיבה, כולל, תחזק. תחזק ברכי דרבנן בשלק. כמה זה חשוב? וגם הפרגון, תשמח שיש לשני, מה אכפת לך? הוא גזל אותך, הוא לקח ממך משהו. אתה מבין, נהל הגענו, כאילו, לשלם סכומי עתק לבדצים אחרים, זה מובן לנו בדיוק, זה מקובל עלינו. לכן, בכל סקר כמובן, אתה רואה, בדץ פלוני 80%, למה? כי כל הספרדים שלנו אומרים, תאמת, כן, אנחנו אוכלים, אנחנו ענייניים. אז הגיע הזמן, כפי שאמרתי, שנבדוק גם טוב טוב בציציות של הבדצים האחרים, עד כמה הם טובים לנו הספרדים, ונחזק בלי איסוס את הבדצים הספרדים שלנו. זה נווה ציון, זה הרמח פוד. בעיקר כפי שאמרתי, היום זה כמו העניין הרקת דמסנה, צריך רב קצת למסור את הנפש, זה שעת השמד, שיש אדם שלצערנו שפער פי מנגד גדולי ישראל, והקדיח תבשילו ומבזה את הבדצים הספרדים, חובתנו בכל מקום ומקום לחזק אותם ודווקא אותם. למה? כי הם הולכים בדרכו של חרד. עליהם אני סומך יותר, כפי שאמרתי, עליהם אני סומך יותר, כי אנחנו במאכלות מקפידים יותר. ומה הסימום? קראת התקלה, הם ירדו לרמה של האשכנזים, כן? אבל באמת ובתמים, אני חושב שיש לנו במה להיות גאים. אם יש לך ספקות או פיקפוקים, תברר את זה עם אנשים לא בעלי אינטרסים. כמו שאני אומר, כן, שאלתי את הרב פלוני על הבדץ, אז הוא אמר ככה וככה. אתה בודק, תפשפש אחרי אותו חכם, עם כל הכבוד לו, בחיים שלו הוא לא ביקר שם, בחיים שלו הוא לא בדק מה הולך שם, הוא שייך לסוג או לחוג מסוים, ודאי לחכימה, לא פלא שזאת התשובה שתקבל. אתה הולך לשאול מאנם שלא מכיר, כמו שלהבדיל, תתייעץ עם, להבדיל, כן? תתייעץ למשל עם בעל קיוסק. להבדיל, אני אומר, מה הוא אומר על רופא מנתח? מה נובע לזה? הוא לא היה שם. הוא לא מכיר. הרבה רבנים שיוצאים נגד הבדלתים, אין להם יד ורגל בענייני קשרות. אתה שומע אותם מדברים בפי, כמו אמנון, כן? מדבר בפי הבורות שלו. מדקלם, כמו שמע המנחכם. מדקלם. כמו טוקי, כמו עוף מטרצף. לא בקי בפוסקים, לא בקי בנושא כלים, לא מבין אפילו מה שהוא מוצא מהפה שלו. ורוב חוצפתו, כפי שאמרתי, כדי לנגוח ולתקוף אחרים, הולך ומצטט את אלו שנגח אותם רק יומיים לפני. יביא ציטוט ממרן הראשון לציון שליטה, כדי לתקוף יריב אחר. יום למחרת תוקף את מרן הראשון לציון. דברי בלע חמורים, ובאמת צריך להזהיר את הציבור, לא להסס, להזהיר את הציבור, בעיקר פשוטי העם, להתרחק מהאיש הזה. אל תעשה טובה, תבוא כמו סקרן. כבר אמרתי פעם לזה אברך. אתה סקרן? ואם היו עושים כנס ומבזים את אבא שלך, ומזלזלים בו, ומאפרים את קרנו באפר, היית יושב לשמוע? היית יושב לצחוק? לכן אנחנו צריכים כבר באמת לפקוח את העיניים. מחילה שלי קצת מדבר בלעת, כי הצטברו אצלי הרבה חומרים, חומרים, אבל הכל באמת מאהבה עצומה למרן זצ"ל, לממשיכי דרכו בקודש ולמפעלו הגדול. אל תיתנו לאנשים אם זה רפורמים וקונסרבטיבים, ואם זה אנשים מבית שמנסים לקעקע את הפסקים של מרן, מנסים לקעקע את הדרך של מרן, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אנחנו ניתן להם יד. לא צריך להזכיר לכם מה שזעק. בנו הוא ממשיך דרכו מרן, ראשון לציון בהלוויה. כל מי שהיה שם, וכמי לא היה שם, כל מי ששמע את מרן ראשון לציון, הבין שהוא קיבל כוחות בחיים שלנו, לא ראינו, וכנראה גם לא נראה, את המעמד הזה של ההספט שהיה בהלוויה. איזה קול השם בכוח! איזה קולות וברקים! זה היה פשוט מזעזע. מזה לבד בכינו והתפרקנו. איזה שבר זה היה. איזה כוחות הוא קיבל כדי לזעוק את הזעקה. ומה אמר שם הרע הראשון לציון שליטה? שחלילה חלילה להרוס את האחדות בספרדים. ואוי לו! זה היה מידי, זה מי שיפר את האחדות. מזיים לצערנו ראינו כמה שלא שמעו לו. ראינו כמה שניסו להוביל. מהלך, ברוך השם, ברחמי שמיים, אתם לא מבינים כמה רחמי שמיים, שהמהלך הזה לא הצליח. אז נכון, עדיין הם מנסים, הם מתחת לאדמה, ויש להם כל מיני משטפים, כל מיני כלי תקשורת למיניהם, לחפש אותנו, לבזות אותנו, לבזות שלוחי דרבנן, כן? לשמוח לאדם, איך הם סמכו אז, שהייתה חקירה, שברוך שאנחנו מתבססים, שהכל הולך ומתבהר, שהכל עורבא פרח, והכל אבל, שלא לדבר על זה שאני תמה, על אותם חרדים כביכול. מה אתם כל כך ששים ושמחים מחקירו של משטרה שדדים בדיני ערכאות, בדיני עובדי כוכבים ומסלות, משטרה של שקר, משטרה של אנשים שבירורי ליבם מחליטים החלטות, אין שם לא דעת תורה ולא שכל ישר ולא היגיון בריא. רוב, חלק גדול מהשוטרים, כולנו יודעים, והניצבים שם באיזה פרשיות נוראות הם מסובכים עד למעל לראש. אנחנו נסמוך עליהם, על החקירות שלהם, מהפרקליטות, שיש שם אנשים שמכף רגל ועד קודות, אין בהם אתום, אנשים שהם פושעים בפלילים, וזה לא אנחנו אומרים, זה הרשויות עצמה. לא מזמן הרי הייתה שם אישה אחת, והפרקליטה מאוד מאוד בחירה שהתברר שעשתה מהלכים וקיבלה שוחד ופתחו תיקים, סגרו תיקים, עליהם אנחנו נשענים, אין לנו אלא תורת משה בלבד, זה הכל. לא דיני דמגיזייטה, דיני העובדי כוכבי מזלות, דיני העותמנים והאנגלים, וכל מיני רפי שכת שיושבים ומחליטים החלטות גורליות, וחורצים דמם של אנשים, חורצים גורלם של אנשים. ריבון העולמים, זה באמת התפילה שלנו, שהקליפה הזאת של המדינה הציונית, אני נשמע עליי סטמר, אבל זה ממש קליפה. איזה קליפה? אני מדבר על מערכת המשפט, זה המשטרה וכל... שנכון, יש בהם אנשים טובים וראויים שעושים את עבודתם, ולמלא מוראי שתראו חיים בלאו, ודאי צריך משטרת תנועה וכו' וכו'. אבל כל הסיפור הזה של החקירות, וזה כל פעם יוצא סירחון אחר, כולנו יודעים. בלי להכיר מקרוב את הסיפור של הרב פינטו. ולא בגלל שזה הרב פינטו, כי אנחנו לא נכנסים עכשיו. אבל יש בסיפור הזה מלא מלא חורים. תשמעו מה אומרים משפטנים עצומים. מה אמרו על משפטו של רבי אריה? משפטנים, לא אנשים כמונו. משפטנים, זה חוץ מהפסק הידוע של מרן. נשיא נשיאי אבות בתי הדין, שהכריע בדעת תורה של רבי אריה זכאי, וזה ברור. אנחנו משתלחים על עד מדינה, שקרן, נוגע בדבר, שונא שפסו לעדות, עד אחד. וכו' וכו', שקיבל שוחד להעיד את העדות שלו. אז אנחנו החרדים נותנים חסום יד ואויבינו פלילים להרים יד לתורת משה, אז בשביל להם לבדרים חרדים ושמחים לעדות של רבי אריה, בשביל מה? בשביל כמה אנשים רפי שכל שאין להם לא דת ולא דין, שמחליטים מהבטן שלהם מי השם ומי לא? אתם מבינים מה זה? יש עורכי דין נכבדים מאוד ופורסמים מאוד. תקראו קצת מה שהם קודמים, ישבתי עם כמה מהם. כולם אומרים בפה מלא, היום יש מערכת רקובה מהיסוד. לא סתם הרון היה צובח מנעמת ליבו, להתרחק מהם. להתרחק מהם, לא ללכת להרכאות. לא, יש מצבים של אדם אין ברירה וכו'. אבל מה זה? אז אנחנו פתאום שמחים לעדו של יהודי משלנו, שמחים לעדו בגלל שהנה, אתה רואה מה אמרו עליו? כל מרבותיי, כל פרשה בציבור, אחרי, לא משנה איזה פרשייה. אל תאמינו מיד. ויש כלי תקשורת, בעיקר אתרים, מה שאני שומע מזעזע. והתחילים להתנהג כמו חילונים ואפילו גרוע מכך. כבר מפיצים, כבר מפרסמים, כבר זה, בחשבון נפש אצל החרדים. אבל מי אמר? למה חרצתם בגלל שאותו אדם סך הכל הוא נחקר? הוא חף מפשע, גם לשיטתם הנלוזה, כל אדם הוא חף מפשע עד שתתברר אשמתו. ובוא, איזה ברור אשמה מדובר כאן? מה? בידים פסולים? אני שלא הובן לא נכון, חלילה וחס. יש עוולות בציבור שלנו, יש בעיות. אם זה מעניינים של צניעות לפעמים. שהשם ישמור, דברים חמורים שמתפרסמים, איזה בניינים של ממונות, ודאי, לא מכחיש את זה. אבל אני שואל, האם האוכלים יאהבנו, תפארתנו, על האנשים האלה? ואם אין ברירה, רבנים אומרים, אין מה לעשות, פונים למשטרה, יש פה מישהו שהוא מזיק, באמת, הורים צריכים לפקוח עיניים לפעמים על אנשים כאלה, שמישהו עובד, צריכים להזיר את הילדים, גדולים על הקטנים מאנשים כאלה. אבל אני שואל אתכם בכנות, מה, זה הסוג הטיפול של התורה מציעה, לקחת אדם להוקיע אותו על עמוד הקלון, בלי שיודעים בכלל שהוא אשם? כמה פעמים, אני אישית מכיר כמה אברכי חמל, שלצערנו נקלעו לכל מיני מצבים של גירושים לא נעימים וכו', ותפלו עליהם האשמות נוראות, וכולם דיברו עליהם, והם זכאים ונקיים, לא, חטאו מאומה המסכנים, אבל הוציאו עליהם דיבה, יש כמוני ארגוני נשים שגם מעודדים את הנשים שלהם להוציא עליהם כל מיני סיפורי אלף לילה ולילה, בסוף מסכן הבן אדם יוצא נקי, זה, ואף אחד לא שומע על זה, אף אחד לא שומע על זה, מה, אשמים בן אדם סתם, חינם, אז מה? אז אנחנו סומכים עליהם, אנחנו מתמקשיבים להם, מכירים את הרכילויות שלהם, אנחנו היינו שם, אנחנו יודעים מה הצד השני, לא נותנים אפילו זכות ביטוי לצד השני. לא רוצה להיכנס לכל מיני פרשיות האחרונות שכולנו ראינו, איך התקשורת התנהלה, איך מערכת המשפט התנהלה, אבל התפקיד שלנו להיות זהירים, להיות זהירים, להיות זהירים, לא לסוס על המציאה, מלבד מה שכתוב שמח לעד לא ינקה. אך חם ליבי בקרבי שאני נזכר כמה אמנון יצחק כזה, אך אין לי כבר ביטוי להגיד עליו, הולך ומפרסם, מכאיב את ליבם של עם ישראל ברשעות ואכזריות, פלוני מת בגללי, הבת של פלוני חסמה במה שקרה זה בגללי, כי הוא דיבר עליי, איזה אכזריות, איזה אכזריות. הוא אומר שיש רבנים שמתו בגללו, רשע מרושע, אם אתה, בגללך, בגלל כבוד התורה, כאילו שיש לך אנשים לבדוק, רוצה וחשוב, כמה אתה, מה אתה עלול לחטוף, כשאתה ככה מבזל גדולי התורה, מי חכם שלום, שליטה, מרן הרב יצחק, ועוד כהנה וכהנה וכהנה מבזה, ועד למעלה בקודש מרן זצל. איך אתה לא מתבייש, איך אתה לא מפחד להסניא את התורה על עם ישראל, להרחיק אנשים, והם חילונים מסכנים, רק מקטרג, כל כולו כתרוגים, כל כולו בלע, כל כולו מרחיק אנשים מהתורה והמצוות בלי רחמנות. אך, הצטברו הרבה דברים, אני אומר, לצערנו באיזה דור אנחנו חיים, ואתה רואה שהוא ממלא אולמות עדיין, רבותיי, אל תשגעו באשליות. הוא היה פה בזביל, הוא היה בירושלים, ברמדה, היו אנשים, תגידו, הביאו אוטובוסים, תספרו סיפורים, מה קורה לנו, רבותיי? אתה אומר שאנחנו בני תורה, כל מעשה מצוות בהשכל, ודעת, חסם לא לעשות דברים של אלימות, חס וחלילה, לא על זה דיברנו, אבל איפה אנחנו? מה אתם הולכים לשם? לא אתם, למה אתם רואים אנשים שהולכים? איך אתם מכירים אנשים שהולכים? אתם לא יודעים, אחי, לאן אתה הולך? ידידי, לאן אתה הולך? לאיפה? למקום אש לעבד שלהבת, מקום של אפיקורסות, של ביזיון התורה, מקום של לשון הרע, של רכילות? סורו מעל על האנשים הרשעים האלה, ואל תספו בכל חטאותם. זה מה שצריך להזהיר את האנשים האלה. זה מה שצריך להזהיר אותם. אך, והשם יעזור, שבדעת שם יהיה חלקים ממזקי הרבים. רוצה לקרוא לכם משהו נפלא, ראיתי פה באיזה אלון, אלון יקר המציאות שנקרא התחנה האחרונה, רגע לפני שהכל משתנה, אחי וראי תקשיבו טוב. פעמי משיח נשמעים, סימני קריט הנמשיך המתקיימים, נבואות אחרית הימים מתגשמות, שבריל שנייה לפני הסוף, לפני הגאולה הנצחית, התחנה האחרונה, רגע האמת שישפיעו לנצח. אנחנו נמצאים ממש קרוב לגאולה. אני מצטט לכם את לשון האלון הזה, כי אני בטוח שחלק גדול מכם אולי ראו אותו, אבל בואו נצטט גדול לך שלא קראנו אותו בדקדוק ובעיון. ואני מפתח את הדברים שהוא כותב. הוא אומר כך, אנחנו מרגישים וזה כבר כל הסימנים של גאולה בפתח, אבל יש עוד משהו שמעכב. הקדוש ברוך הוא מחכה למשהו. שמעתי פעם הסבר נפלא, למה הקדוש ברוך הוא לא מקבל מהר את התפילות שלנו ולא שולח את המשיח. תשמעו דבר מעניין, ואפילו מזעזע. הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. ברגע שהמשיח יבוא, זהו, ירד מסך. מי שאיתנו, איתנו. מי שאיתנו, איתנו, הלוואי שנזכה. מי להשם אליי? מי שייך להשם, הוא נשאר, הוא ניצול. מי שחסום לא הספיק את הרכבת, נזכן. הקדוש ברוך הוא מעכב את הגאולה, כדי שעוד יהודים יזכו. שעוד יהודים יאורו עיניהם. שעוד יהודים יזכו להיות, לעזרת השם, מלגיונו של מלך. כל יום אורך שם עוד יהודים זוכים. להכיר את מי שאמר והיה עולם, כל יום, כל יום. אז גם העיכוב הזה זה לטובה. רק מה אנחנו מפעלים שיבוא המשיח מהר? שלא תגידו לי, אז אם ככה מה? לא. פסק יזבור יאיר את ליבם של עם ישראל. מה אומר שהקדוש התורה הבטיחה שעם ישראל יחזור בתשובה. זו התפילה שלנו. ריבונו של עולם, אתה באמת מחכה לעם ישראל קרב אותם אליך, שיבנו השם אליך ונשוב, חדש שמנו כקדם. רגעים בהם היצר הרע משתמש בנשק האדישות, אליו רוב העולם נכנעים ושוקים אחרי התמודדות עם ניסיונות וקשיים. לעומת זאת יש רגעים שבהם כל יהודי ויהודי, מה זה? כלומר אותם רגעים שהם רגעים של אדישות, כל יהודי ויהודי מתחדש ומתנסה לרצון השם, או בגדר מוסר נפש וזוכה וקונה עולמו בשעה. וזו ההזדמנות לכל מי שאהבת השם וישראל בוערת בו להצטרף לדבר השם ברגעים נדירים אלו, הסמוכים ביותר לגאולה, לנצל כל שנייה יקרה מפז לפעול בזיכוי רבים, וקרוב לבבות דבים שבשמיים לזכות, ובוודאי יקבל את משה עצמנו בקרוב. זו הקדמה שראיתי לגיליון הנפלא שיצא לעניין זיכוי רבים, שידוע כמה זה היה בנפשו של מרן מלכה זצ"ל, כמה היה זועק מנעמת ליבו. וזיכוי הרבים, אחי היקרים, בחורים יקרים, ואברכים יקרים, זה לא נוגע בדווקא לאדם שצר לצאת ולחצץ רגליו, ולא כל אחד מתאים לזה אולי, ולא בכל גיל זה מתאים, בטח ודאי שלא מדברים על בחורים שעכשיו תפקידם ללכת ולזכות ולחצץ רגליהם, תפקידם עכשיו להתמלא ולהתמלא ולהתמלא, עד שיעלה הגביע על גדותיו, ואז יזכו לזכות. אבל עדיין חסר זיכוי הרבים, שאתה הולך הביתה בשבת חופשה, לארגן איזה שיעור תורה, לתת איזה דרשה, אפילו שיעור לילדים, תקשיבו לי טוב, כמה ילדים זכו והכירו את מי שאמר והיה עולם, בזכות השתתפות בתהילים, בעיקר אם אתם גרים ביישובים מרוחקים, בעיקר אם זה בדרום או בצפון או במושבים, תארגן תהילים, אל תגיד איך אפגום כבודי, אני לומד ש"ס, פוסקים, איך אפגום את כבודי, תדע לך, זה הזיכוי הרבים עצום שאין כדוגמתו, הילדים האלה עוזבים את הבית שלהם, באים לשמוע תהילים, אתה אומר להם איזה סיפור, אתה מחזק אותם על לימוד תורה, אתה יכול לגרום שהילד הזה כשיגדל יגיד לאור שלו, אבא, אמא, אני רוצה ישיבה. והיו דברים מעולם, אחי יקרים, היו דברים מעולם. זה זיכוי רבים שאתה יכול לעשות, וכמובן בתוך הישיבה, כמה זיכוי רבים אפשר לעשות, כמה בחורים נפלאים מארגנים, כל מיני חבורות, לומדים קצות החושן, לומדים קונטר ספסקות, לומדים ששמעת את ה... או, אפשר כמובן בוודאי, ללמוד בשעות הפנאי, יחבדת על הסדר, יביע עומר על הסדר, להיבחן על זה, לעשות כל מיני סדרים בליל שישי, בשבת בבוקר, שבת בצהריים, בזמן שם סדרים בישיבה, זה מזכה הרבים, והמזכה הרבים הגדול ביותר מי שבא לבית המדרש בזמן, ומתפלל כהוגן ולומד כהוגן, זה זיכוי הרבים עצום, ומי שלומד בכל זה זיכוי הרבים עצום, למה? כי הוא מעורר ישנים, מקיצני אדמים, מעורר את חבריו, כמה שרואים אותו לומד בנה, בשמחה ובטוב לבב. איך אמר לי פעם בחור אחד מתקשר, אמר לי תקשיב, נכון בישיבה לא למדתי, אבל תדע לך במה זכיתי להיות אברך, אני אגלה לך סוד. הפקידו ושמעו בחורים מכירים מה זה מזכה הרבים, מה זה הצלת נפשות בתוך הישיבה, בלי לצאת, אל תצא להניח שבילים ברחובות, לא ביקשנו את זה ממך, בתוך הישיבה. הוא אומר, תשמע, אני לא הייתי בחור לומד, הייתי בבית המדרש, איך אומרים? חותם כרטיס. אומר לי אותו בחור, אבל תקשיב טוב, אבל כל אימה שאני נכנס להחלה של הישיבה, והייתי שומע את הבחור פלוני לומד, ומנגן, ושמח בלימוד, זה היה צובט לי בלב, זה היה מכאים לי בלב, נשבעתי לעצמי, אני לא צריך להבין איך, אני צריך להבין את הסוד הזה, למה אני לא כזה, זה כאב לי, זה הציק לי, לאט לאט טעמתי טעמה של תורה, הכאב הזה, הצעקה הזאת עשתה לי משהו, והיום אתה רואה אותי עברי חמד, דע לך, אני אומר לך, הכל נזכה בזכותו, שאותו בחור שלומד בחשק, בהתלהבות, בלי הפסקה, אתם לא יודעים מה זה זיכוי הרבים. אדם עולה בעל יותר כנסת, בעל התפילה בזמן, מזכה את הרבים, יכול להיות כמו נגמחים של הולכתך בדרך, מזכה את הרבים בחדר שלו, אומר דבר תורה על השולחן, זה זיכוי הרבים. חסר מה? בא לחדר ולומד קצת, כן? בזיכרוני שהיינו צעירים, בישיבה. אז היה לנו איזה קביעות בחדר, גם ללמוד, מה יש? אסור ללמוד בחדר? אז היה מישהו שצת היה מוזר בעינה, אמר לי, רובן, סימן בבית מדרש, כי הוא כנראה הבין שהוא מפריע לי ללמוד. אמרתי לו, תשמע, אם היינו בבית מדרש רק לומדים, אז אתה צודק שבחדר לא לומדים. אבל כאשר בבית מדרש אנחנו גם מדברים, אז בואו נעתיק גם, אפשר. אם בבית מדרש אפשר לדבר לצערנו, אבותינו הרבים, אז בואו בחדר נלמד, לא קרה שום אסון. אתה לומד בחדר, אולי תלמד קצת בקול, אולי תגיד לחבר שלך איזה הלכה, לזכר אותם, זה זיכוי הרבים, חסר דוגמאות. זה הדור האחרון, רבותיי, אדם צריך לחטוף כמה שיותר ולא לזלזל בשום הישג שלך ובשום דבר שאתה עושה ובשום דיבור עם שום אחד, עם שום בחור, ואת זיכוי הרבים זה יכול להיות בחיוך אפילו, שאתה מחייך לבחור, נושא לו פנים, מפרגן לו כפי שדיברנו על זה, אתה מזכה הרבים עצום שאין כדוגמתו, לא, סתם דרך אגב, שכרו בצדו, זה ודאי פה בעולם הזה, אוהבים אותך, יאהבו אותך, יהיה לך חן בין האחים, תהיה נחמד, אל תהיה בו מושתרבים. לא, סלנטר היה אומר, אלה שולחים עצובים וקודרים, כולל אלה שבגלל עבודת השם כביכול הם עצובים וקודרים, וציניים כאלה, כאילו נפל עליהם איזה בלוק. אומר, סלנטר, סלנטר, זה בו ברשות הרבים, תחייך לאנשים, גדול בין שיניים לחברו, רבותיי, זה לא קשור להתחזקות, זה לא קשור לחיזוק, הסבר פנים הרציני והסועף, זה לא חיזוק. כמה בתים לצערנו אנחנו לפעמים שומעים עליהם, שאחד מבני הזוג מתחזק, והשני עד רבה מתרחק. אחת הסיבות פשוט, הפנים החמוצות. עכשיו שחיזוק וחזרה בתשובה זה פנים חמוצות. זה לא לדבר עם המשפחה שלו, זה להחמיר עליהם, זה להגזים עליהם, זה לשגע אותם כל מיני חומרות, ופרצופים קודרים, חס וחלילה. עד רבה, ככל שאתה יותר בן תורה, יותר תלמיד חכם, באותה מידה ההתנהגות שלך, הסבר פנים הזאת שלך הולך ועולה, הולך ועולה, הולך ועולה. ככה אתה יכול ממש לקרב רחוקים, להשיב רבים מעוון. ומה שאמרנו שכל מהדבר קטן שעושים היום ידוע, שרבי חיים ויטל פעם שאל תארי הקדוש רבנו, הכל כך מפליג בשפחי, כי הארי הקדוש היה מפליג עם רבי חיים ויטל בהפלגות נוראות, כמה היה משבח אותו, כמה היה מרומם אותו, אמר רבנו, מה המעשה הקטן שלי נחשב מול מעשיהם של הקדמונים, של גדולי עולם, של התנאים והמוראים בוודאי. אמר לו, תדע לך שבדורות האלה הקליפה גוברת מאוד, איזו התייברות, איזה קושי, כל דבר טוב שאדם עושה. נחשב 10 מונים מהדורות הקודמים. למה? כי הקדוש ברוך הוא דן טענה לפי המצב שלו, לפי הנסיבות שלו, זה לא ראייה. תחשבו, מרן הרב זצ"ל, בהקדמת ספר ענף וצוות בזיכרוני, מספר סיפור נפלא, ובזה נסיים את התוכנית הזו. יש לנו הרבה מה לדבר בזאת שם בתוכניות הבאות, בדין נדר, אם ירצה השם. אומר שהייתה בת מלך פעם, שהיו לה משרתים, שעושה רצונה, כל ציוץ שלה מיד היא מקבלת כל מה שהיא רוצה. אבל פעם אחת לייבא כמובן, היא חיה בבית של מלך, לא חסר לה דבר. לימים לקחו אותה בשבי עם איזה משרת אחד שלה. והמשרת הזה בתוך תנאי השבי, בתוך הצינוק הנורא והיום הזה, היה דואג שיהיה לה קצת יותר נעים, מסדר לה אבל קצת יותר נוחה, קצת יותר רכה, קצת יותר שאפשר להסתדר עליה. כן, בתוך הלווה מביא לה מים, קצת יותר נקיים ומסוננים, מסנן לה את המים. הדלוחים מהמרים שהיו מביאים לה לשתות, את הפת כבר, את הלחם לחץ, הוא היה משרה לה במים, היה ממתיק לה את זה קצת, מרכך לה את זה קצת, שהיא באה לבית אביה אחרי שהיא ניצלה ופדו אותה בממון הרבה, לקחה את העבד הזה, הרימה אותו מעל כל השרים, כולם הסתכלו ריבונו של עולם, מה הוא עשה, אפשר לחשוב מה הביא לך, פת כבר, למה אנחנו שמביאים לך פתומות, ויין ישן נושן, ויין קונדיטון, למה אוטומט לא מרימה במנסת? אמרה להם, לא תדעו אם לא תבינו, אתם נמצאים פה בארמון של המלך, מה חסר למלך? כל האוצרות, כל אלה נוויות של המלך, כן? כי לא כל תנובות שדה וזיז מערי אלף. אבל מה אני צריכה להעריך את זה במיוחד? יש את הכל, הכל מצוי לי פה, הכל מצוי לי כי ישבה השדה מה שאני רוצה. החוכמה היא כשאני הייתי בתינוק, באפס תנאים, בתת תנאים, פה הדאגה שלו אליי, פה הדאגה שלו נחשבת פי מיליון מאשר הדאגה שלכם שנמצאים בסביבת הנוחות שלכם ובאזור השפע. אומר מרן הרב עובדיה, בדור הזה שדלונו מאוד שהשכינה בגלות, השכינה בגלות, אז גם כל פעולה קטנה שעושה העבד בשבילה, כמה היא נחשבת, אי אפשר לתאר. הנה הספר לפניי, אני אקרא את הדברים של מרן, רבותיי, רוצה להגיד לכם דבר מעניין. עקבתי אחרי זה, איזה פלא. גם המעשיות שמרן מצטט מכל מיני ספרים, זה הלשון של מרן, הלשון התאורה שלו, לשון חכמים הרפא. הלשון התאורה של מרן, בואו תראו כמה מליצות, איזה לשון, איזה לשון. ידועים מאמרי חז"ל בזוהר הקדוש בשבח מזכי הרבים, ובפרט בזמן הזה שצריך להוכיח ולדבר בדרכנו עומד שפתיים, שמענה חשיב חמר, כבר כתב ראינו הרי בשאר הגלגולים, שמעשה קטן בדורות האלו, בעסק התורה והמצוות שקול כנגד כמה מצוות שבדורות שלפנינו. כי בדורות האלה הסתרה אחר גוברת מאוד עד לאין קץ. זה הרי אומר על דורות, דור דעה. ולכן נמיד יחשב להרבה. ואז אני אצטט לכם את המשל של מרן ובזה נסיים. ובספרים אמרו משל על זה, מטרונית האחת יפת תואר ויפת מראה, שהייתה חביבה מאוד על בעלי המלך ויותה חכמה ומשכלת מאוד. הוצא כן בשפתותיה. וכל מה שביקשה מהמלך נתן לה ברוב אהבה וחיבה. אם רצה איזה שוחק גדול לבקש ממנה תמליץ עליו לפני המלך, להקל מעליו עול המיסים או לקבל טובת הנאה מאת המלך, לחכירת פניית בשי הרכבת או מפנים אחרים, שהמחיש לרבים העצמים לא יראה פני הרקם, אלא עליו להביא אליה מתנה יקרה מאוד, כגון ששרת פנינים, הריזה עין, עוזם והדרה, אולי אם תוכל מלניה, תדבר עליו טוב אצל המלך, כי הלא מה חסר לה אצל המלך. טוב, מה נספר את המשל קצת אחרי, אז אתם רואים מה זה? הזמן שעבר קצת שיניתי את המשל, אבל היה לו תורה היום, שימו לב. וכל אדם שהיה בא להקביל לפני המלך, היה מביא למתנות, מכניס לה, כדי שהיא תמליץ עליו טוב אצל המלך. והנה לימים תפלו עליה שקר זדים, ולילו עליה עלילות פרשע. והטילוה בבית הסוהר לחודשים רבים עד יצא כנוג הצדקה. איזה לשון מתוקה, איזה לשון מתוקה. לשון חכמים מרפא, הכל פסוקים, הכל פסוקים. ואז ידע מחסור, והיא שכבד אשר ראה את מצוקתה תרר בכל כוחו ווילה מזרונים וסמיכות, מצופות משה ורקמה שתהנה מהם משכבה קשה את הבורמה איתה בית המלכות. גם האכלים ערבים לחרב מכל טוב, אף שהשווי שלהם היה אפסי מאוד, יחסית למטרון שהייתה נקודת באמת תפארתה. תוכל עוד מצאו הדברים חן בעיניים עוד יותר מהמרגליות והיהלומים ביותר שאתה יקצה מלכותה. והנה לאחר חודשים ימיים, התבהרה צדקתה וישרה, והמלך גזר אומר להוציאה מן המעצר, להחזיר העטרה לראשה, והמלך אהבה וירב תפארתה. ואף היא זכרה את חסדיו של האיש, המתיב מהבמת צוקתה ותעלה על ראש שמחתה. עול אשר דעש מן המילה מיד בריתו כרצונו. עד כאן המשל. והנמשל, בזמן שהשכינה הייתה בקדושנו ותפארתנו, כדי למצוא חן בעיני השכינה היו צריכים הסימפטומים גדולים מאוד. תראות נפש להשביע רצונה, אם החסר לה בבית מלכו של העולם. למטה אשר עמדנו שכינתה בגלותה, היא בצרה גדולה על עם ישראל, כמו שנאמר בכל צרתם לא צר, קשה גם לבורא העולם. אבל הבאה לעשות אפילו זו מצווה קלה להשביע רצונה, המעט יחשב להרבה. איזה יופי. לכן כולנו בעזרת השם, מצד אחד כפי שאמרנו את פתיחת הדברים, לא לשקוט, לא לנוח על זה עד הפנה, לבקש להוסיף עוד זכויות, ועוד תורה, ועוד מצוות, ועוד מעשים טובים, ועוד זיכוי הרבים שכאמור, שעשו את זה בתוך הישיבה עצמה, ומי שברחי וכבר מותר, וכבר נועץ ברבותה, והגיע לגיל, גם לזכות את הרבים האחרים. אבל בכל אופן אני אומר, אם זאת צריך גם לזכור, להיות שמח בכל דבר שעושים, לא להשגיח ביצרה שמקטין בינינו את המצוות. שימו לב איך היצרה תופס את החבל משני רשיו, או שהוא מקטין את המצוות, לפני העשייה, או גם אחרי העשייה, אפשר לעשות מה עשית, משפיל אותו, לא עשית את זה מושלם בכלל. טוב, אתה צריך לשאוף לשלמות, נכון? אבל לא להישבר, עד רבה לקבל חשק, להוסיף אומץ לעבודת השם יתברך, השם ילך יתמלא עלינו ברחמים, יזכה אותנו לגאולה בקרוב, נזכה להיות מזכי הערים של חטא בעל ידם, חזקו ויצאו, ברוכים תהיו, אוהבכם מאוד, ורובן זכאים. כל טוב, שלום שלום.